לפני שנתחיל את השיחה, צריכים להקדים פה כמה הנחות יסוד. דבר ראשון, אדם שמתחייב לחברו התחייבות כספית, מתוך נדיבות לב, מתוך מתנה, לא בגלל שהוא הלווה לו כסף. השאלה האם אפשר לתבוע אותו על ההתחייבות הזו, שהוא חייב למלא אחרי ההתחייבות? אז דבר אחד ברור, שבלי מעשה קניין, אין שום יכולת לחייב אותו, מכיוון ש... הוא יכול להגיד, התלהבתי ורציתי לתת מתנה, אבל אחר כך התחרטתי. אבל אם הוא גיבה את ההתחייבות שלו במעשה קניין, זה כבר מוכיח רצינות וגמירות דעת, ולכן יש מקום שההתחייבות הזו תחייב אותו באופן כזה שיוכלו לדבוע אותו, להכריח אותו למלא את ההתחייבות הזאת. במה דברים אמורים? בהתחייבות שבאה מתוך נדיבות לב. אבל יש עוד סוג של התחייבות שהיא בוודאות מחייבת אותו גם בלי קניין, וזה הלוואה. אדם שקיבל כסף כהלוואה ובתמורה הוא חייב את עצמו להחזיר את ההלוואה, לתת תמורתה. למרות שהכסף של ההלוואה מתבזבז, מלווה להוצאה ניתנה. מטרה של ההלוואה זה להשתמש בכסף. ולהחזיר זה כסף אחר, זה לא הכסף הזה. הכסף הזה נעלם. והוא מחייב את עצמו להחזיר את הכסף. כאן לא צריך קניין. וההתחייבות הזו, יתבעו אותו על זה בבית דין, רק יש הבדל אם ההתחייבות הזו נכתבה בשטר, אז יוכלו לתבוע לא רק אותו, אלא גם את הלקוחות שקנו ממנו, זה נקרא לגבות מנכסים משועבדים, נכסים שהוא מכר לאחרי ההלוואה, המלווה יוכל ללכת לקונים ולהוציא מהם, לטרוף מהם את נכסים שהם קנו. מה הסיבה שאפשר לתבוע את הלקוחות? למרות שהלקוחות יכולים לטעון, לא ידענו שזה משועבד ושיש כאן בכלל התחייבות. אז לא ניכנס להסברים, זה כבר תלוי במחלוקת עם שיעבוד הדאורייתא או שיעבוד עליו דאורייתא, זה כבר נושא בפני עצמו. עכשיו יש עוד סוג של התחייבות של ערב. ערב זה לכאורה משהו באמצע. זה לא כמו התחייבות שאדם סתם מתחייב מתוך נדיבות לב, וזה לא דומה לגמרי להלוואה. יש צד וסברה לומר שזה אפילו יותר גרוע מסתם התחייבות רגילה. למה? בהתחייבות רגילה שאדם מתחייב, הוא יודע בשעה שהוא מתחייב, נניח הוא מתחייב לחבר שלו 1,000 שקל. אז בשעה שהוא אמר את ההתחייבות שלו, הייתה לו כוונה באמת להוציא מהכיס שלו 1,000 שקל, לתת את זה לחבר שלו. אחר כך הוא התחרט, כנראה זה היה איזו התלהבות של רגע שהיה לו רצון לתת 1,000 שקל, ואחר כך הוא התחרט מזה. אבל ערב מעולם לא הסכים בדעתו לתת 1,000 שקל, לכאורה. כי הערב, כל הרעיון של הערב, זה אומר, הערב אומר למלווה, אל תדאג. אני אומר לך, אני מכיר אותו, הוא יחזיר לך את הכסף, אין לך מה לדאוג. רק מכיוון שהמלווה דואג, כי הוא לא מכיר את הלווה, ואולי הוא מפחד שאולי הלווה לא יחזיר לו, אז הערב אומר לו, אותי אתה מכיר, עליי אתה סומך, אני מתחייב, אם הוא לא משלם לך, אני משלם לך. אבל גם כשהוא אומר את זה, הוא לא באמת מתכוון לשלם לו את האלף שקל האלו. כי גם הוא, גם הערב משוכנע שהלווה ישלם את זה. והוא לא יצטרך אף פעם להגיע למצב הזה שהוא ישלם את הכסף. הוא רק משתמש בנאמנות של המלווה שהוא נאמן לו וסומך עליו, שהערב נאמן למלווה, אז הוא אומר לו, אני מתחייב. אז אם בסופו של דבר קרה שהלווה לא שילם, ובאים לתבוע את הערב, הערב אומר, וואלה, אני לא התכוונתי באמת לשלם, זה לא הייתה הכוונה שלי, אני לא האמנתי בכלל שיקרה מצב כזה, לא, זה לא רציני, מה פתאום, אני לא, מאיפה אני אשלם 1,000 שקל, זה לא בא בחשבון. לעומת אדם שהתחייב לתת 1,000 שקל, הוא באמת הייתה לו כוונה רצינית, להוציא 1,000 שקל מהכיס ולתת, זה מה שהוא רצה באותו זמן, עד שהוא התחרט. אז מההיבט הזה, הרב נדרש לגלות יותר רצינות מאשר סתם מתחייב רגיל. אבל מצד שני, להרב יש יתרון לעומת מתחייב רגיל, יתרון כזה שמדמה אותו קצת יותר למלווה. וכאן זה כבר תלוי איזה סוג ערב הוא היה. יש ערב בשעת ההלוואה, ויש ערב לאחרי ההלוואה. ערב בשעת ההלוואה זה ערב שאומר למלווה, תן לו כסף, אני ערב. כאן המלווה יכול להגיד ללווה, אני הפסדתי כסף, אני הוצאתי כסף על סמך ההתחייבות שלך. אתה לא יכול להתחמק מההתחייבות ולהגיד, לא האמנתי, לא שיערתי, לא ידעתי שהוא לא ישלם. מה זאת אומרת, לא האמנת, לא ידעת? אני אמרתי לך מפורש, אני מפחד שהוא לא ישלם לי. ואתה אמרת לי שאתה מכיר אותו ואין לי מה לדאוג, ואם הוא לא משלם, אתה משלם. על סמך ההתחייבות שלך, אני הוצאתי כסף. אז זה דומה קצת למלווה, שהמלווה אומר לו, ההתחייבות שלך אין לך דרך להתחמק מנה, אני נתתי לך כסף, אני הוצאתי כסף ונתתי לך על סמך זה שאתה מחזיר לי, לא נתת לך מתנה. אז גם כאן, למרות שהוא לא נתן את הכסף לערב, הוא נתן את הכסף ללווה, אבל הוא אומר לו, אני הוצאתי כסף. על סמך ההתחייבות שלך היא חייבת להיות רצינית, אתה לא יכול להתחמק מההתחייבות הזו. זה מה שעושה את ההתחייבות של הערב הרבה יותר חזקה. קרוב להתחייבות של המלווה. אבל זה רק בהתחייבות, בערבות שניתנה בשעת הלוואה. אבל יש עוד סוג של ערבות שניתנה לאחר הלוואה. בדרך כלל התחייבות שערבות של אחר הלוואה בדרך כלל קורית כשמגיע זמן הפיראון. והלווה אין לו לשלם. והמלווה מתחיל להפעיל עליו לחץ. יכול להיות מצב שהוא חונק אותו, שהוא רודף אחריו, מי יודע מה לעשות לו. ואז הלווה הופך להיות נרדף ומסכן. ורחמנות עליו. אז באים אנשים רחמנים, ואומרים למלווה, תניח לו, תעזוב אותו. אני ערב. אם המלווה באמת בעקבות זה מניח לו, מניח להם, ומשחרר אותם, אז יש לערב הנאה, שהדיבור שלו, שההתחייבות שלו, פעלה דברים נפלאים. בזכות ההתחייבות שלו, אז המלווה הרפה מהלווה, והלווה עכשיו משוחרר, רגוע וטוב לו, במקום הצער הנורא שהיה לו, בשעה שהמלווה רדף אותו, חנק אותו. אז ההנאה הזו שהמלווה מקבל בתמורה להתחייבות שלו, מחייבת אותו. ולא מאפשרת לו להתחמק ולהגיד, לא התכוונתי ולא ידעתי ולא האמנתי. אז ההנאה הזו יש לה מרכיב דומה לקניין. הרי מה זה קניין? שעושים קניין סודר למשל, נותן לו מטפחת, ובתמורה למטפחת הוא מתחייב או נותן דברים או מקנה דברים. אז כאן בתמורה להנאה הזו, שבגלל האמירה שלו, בגלל הנאמנות שהאמינו לו וסמכו על הדברים שלו, ובעקבות זה גם פעלו פעולה שהוא הרפא ממנו, אז ההנאה הזו יש לה מאפיין דומה לקניין שמחייב אותו באמת לעמוד מאחורי ההתחייבות שלו. אבל מצד שני יש גם סברה הפוכה שאומרת שדווקא הערב הזה שנכנס לאחרי ההלוואה בעקבות הלחץ של המלווה, יש סברה שדווקא ההתחייבות שלו היא חלשה יותר, היא פחות מחייבת, מכיוון שיכול לטעון שזה לא היה רציני בכלל כל ההתחייבות שלי, הרי כל אחד מבין למה נכנסתי לפה להתחייבות הזו, כי רחמתי עליו, עשיתי מצווה, בן אדם היה מסכן, היה נרדף, חנקו אותו, רדפו אחריו, הציקו לו, הבן אדם היה מסכן, פשוט רציתי להציל אותו, ועשיתי מצווה שלקחתי לעצמי את ההתחייבות, אבל כל בר דעת מבין שלא באמת התכוונתי ברצינות להתחייבות הזו, ואני לא באמת חייב בזה. זה טענה שהוא יכול לטעון להתנער מההתחייבות הזאת. אחרי ההקדמה הזו בואו נראה מה כתוב בסוף מסכת בבא בתרא בבבלי ובירושלמי. במשנה כתוב פחות או יותר אותו דבר, גם בבבלי גם בירושלמי. מדובר שם על ערב שהוסיף את ההתחייבות שלו לאחרי חיתום השטר. זה אומר שההלוואה ניתנה בלי הערב ונחתם השטר בלי הערב, והערב הוסיף את ההתחייבות שלו של הערבות, הוא כתב את זה בתוך השטר, אבל בסוף אחרי שכבר העדים חתמו. אז אם כן, ההלוואה לא הייתה תלויה בו, אלא הוא הוסיף את ההתחייבות שלו בשלב מאוחר יותר, אחרי שכבר ניתנה ההלוואה. האם הערבות הזו תחייב אותו? אז יש מחלוקת במשנה בין רבי ישמעאל לבין אנס. רבי ישמעאל אומר שזה מחייב אותו, אמנם אי אפשר לתבוע אותו מנכסים משועבדים, רק מנכסים בני חורין, כי רק התחייבות בשטר יכולה לחייב לטרוף מנכסים משועבדים, אבל מכיוון שכאן ההתחייבות ניתנה לאחרי חתימת השטר הזה, כמו התחייבות בעל פה, זה דומה למיל ועל פה שאי אפשר לתבוע מנכסים משועבדים. ואילו בן אנס אומר שהוא בכלל לא מחויב, התחייבות כזו שאחרי לאחרי מתן מעות היא בכלל לא מחייבת אותו, מכיוון שהוא בכלל לא הסתמך עליו, ההלוואה ניתנה גם בלעדיו, אז זה לא מחייב. אם זה התחייבות שבגללו הוא הוציא כסף, אז הוא חייב לעמוד בזה, אבל התחייבות שאחרי זה, הוא בכלל לא צריך לשלם. ולמה בן אנס מדמה את זה? לאחד שחונק את חברו ותובע אותו על חוב שהוא חייב לו, ובא בן אדם שמרחם עליו ואומר לו, תניח לו, אני ערב. אז הוא אומר שפשוט, פשוט לו לבן אנס שהוא לא צריך לשלם את ההתחייבות הזו, והעיקרון שלו הוא שכל התחייבות שהיה לאחרי מתן מעות ולא על סמך הערב ניתנה הלוואה, הוא לא מחויב בה. אי אפשר לחייב אותו לשלם את זה. לעומת זה, רבי ישמעאל סובר שבכל מקרה גם התחייבות לאחרי מתן מעות, הוא חייב לשלם, וגם בחונק הוא חייב לשלם, והוא לא יכול להגיד את הטענה, כמו שאמרתי מקודם, שהוא רק עשה מצווה, והוא ריחם עליו, והוא לא התכוון ברצינות. לא, ברגע שהוא התחייב, אז הוא צריך לעמוד בהתחייבות הזאת. השאלה רק האם צריך קניין על ההתחייבות הזו של אחרי מתן מעות. האם צריך קניין או לא צריך קניין. אז כאן יש הבדל בין הבבלי לירושלמי. הבבלי מסיים ואומר שזה תלוי אם ההתחייבות הייתה בשעת מתן מעות או לאחר מתנות. אם הוא לקח ערבות כזו שבגללו הוא הסכים להוציא כסף ולהלוות, אז לא צריך קניין. עצם זה שהמלווה הוציא כסף על סמך ההתחייבות שלו, זה מחייב אותו. דומה ללווה שלווה כסף, לא צריך קניין. הוא קיבל כסף, הוא צריך להחזיר. אז גם כאן, בעקבות ההתחייבות, הבן אדם הוציא כסף, זה עצמו מחייב אותו להחזיר, לעמוד בהתחייבות ולשלם. אבל אם ההתחייבות הייתה לאחר מתן מעות, כן צריך קניין. גם לפי רבי ישמעאל, שאומר שההתחייבות שלאחר מתן מעות מחייבת אותו, זה רק אם היה קניין. זה המסקנה של הבבלי. הירושלמי, והלכה נפסקה כמו רבי ישמעאל. הלכה, הבבלי פוסק הלכה כמו רבי ישמעאל, שגם לאחר מתן מעות הערב חייב לשלם, אבל המסקנה היא רק עם קניין. הירושלמי גם אומר אותו דבר כמו הבבלי, שהלכה נפסקה כמו רבי ישמעאל, לא כמו בן אנס, והתחייבות לאחר מתן מעות מחייבת אותו לשלם, אבל הירושלמי לא מסיים שצריך קניין. את הסיום הזה שחייבים קניין, הירושלמי לא מסיים ככה. הרב מביא פירוש של הפני מוישה, שמפרש איזה מים רשם בסוף המסכת, שמזה הוא רוצה לדייק, שהירושלמי והבבלי לא חולקים, אבל הרב מקשה על זה קושייה חזקה, ובגלל זה הרב מפרש את הקטע הזה בדרך מופלאה, חידושית של הרבי, איך שהוא מפרש את הקטע האחרון של המימרה הזו מסכת בבא בתרא, ולפי הפירוש הזה של הרבי, הירושלמי חולק על הבבלי, שלפי הירושלמי לא צריך קניין, גם כשהרב מתחייב אחרי ההלוואה. והבבלי חולק על הירושלמי וסובר שרק אם הוא יתחייב בשעת הלוואה לא צריך קניין, אבל אחרי הלוואה כן צריך קניין. אז לסיכום, יוצא כך שבין לבבלי ובין לירושלמי בשעת הלוואה לא צריך קניין. המחלוקת שלהם, האם אחרי הלוואה צריך קניין? לפי רבי ישמעאל. כי לפי בן אנס, אחרי הלוואה הוא בכלל לא מחויב, אז אין בכלל שאלה על הקניין. לפי רבי ישמעאל, שהוא כן מחויב, האם זה רק בתנאי שהוא עשה קניין, זה לפי הבבלי, או אפילו בלי קניין, לפי הירושלמי. וצריך להבין מה סברות המחלוקת שלהם. אז הרבה מסביר את זה באופן נפלא ביותר. הוא אומר, כדי להבין את הסברות, אז צריך לחקור באופן שכולם מסכימים שלא צריך קניין. אם נבין את הסיבה למה בערב שקיבל ערבות בשעת ההלוואה, לפי כל הדעות לא צריך קניין, אם נבין את הסברה הזו, נוכל להבין גם את המחלוקת שלהם. אז הרב מביא שיש בהסבר הזה למה בשעת ההלוואה לא צריך קניין, יש בזה שתי סברות. יש את הסברה של הריטבו, ויש את הסברה של הנמוקי יוסף ורבינו גרשון. הריטב"א אומר, את הסברה כתוב מפורש בגמרא. רב אשי בבבא בתרא דף קופה ג' עמוד ב' אומר כך, בהוא הנאה דקה מהמן לי, גם הארו משעבד נפשי. הערב מסכים להתחייב ולהשתעבד, מכיוון שיש לו כאן הנאה. מה הנאה? שבעקבות הערבות שלו, בעקבות ההתחייבות שלו, הוא הסכים להלוות, האמינו לו, הכבוד הזה והענאה הזו שיש לו, שהאמינו לו עד כדי כך שבזכות האימון בו, הוא הסכים להוציא כסף, זה מכבד אותו, והענאה הזו שווה כסף, ואדם בשביל תענוגות, הוא מוכן לשלם כסף, הוא מוכן להתחייב על כסף, אז זה הסיבה שאנחנו מתייחסים להתחייבות שלו באופן רציני, ואומרים, כן, זה לא היה סתם אסמכתה, סתם איזו התחייבות לא רצינית, אלא הוא באמת היה לו גמירות דעת להשתעבד. כי יש כאן תמורה, ההנאה. אבל הנימוק יוסף אומר שהסיבה היא אחרת. הסיבה שהוא מחויב וכי זה דומה להלוואה. כמו שבהלוואה כל אחד מבין שהבן אדם נתן לו 1,000 שקל, אז הוא חייב להחזיר לו 1,000 שקל, אז אותו דבר גם כאן. הבן אדם הוציא 1,000 שקל, אמנם הוא לא קיבל את ה-1,000 שקל, מישהו אחר קיבל את ה-1,000 שקל, אבל בעקבות ההתחייבות שלו הבן אדם הוציא את הכסף. הוא אומר לו, אם לא היית מתחייב, לא הייתי מוציא את הכסף. אני על סמך ההתחייבות שלך הוצאתי את הכסף. אז ההתחייבות שהובילה להוצאת כסף, זה התחייבות רצינית, והוא חייב בגלל זה לשלם. שואל הנימוק יוסף, אבל רבה שהיא אומר טעם אחר. רבה שהיא אומר שההתחייבות והגמירות דעת באה בעקבות הכבוד הזה שהאמינו לו, ההנאה הזו שהייתה לו מזה שהאמינו לו. הוא אומר, זה את הטעם של ההנאה שהוא נהנה, זה בשביל להוריד חיסרון אחר שיש כאן. לערב יש כאן חיסרון נוסף, שהוא יכול לטעון, אני מעולם לא העליתי בדעתי בכלל שאני מוכן לשלם. מעולם לא הייתה לי מוכנות לשלם. מה אני אמרתי פה? אני אמרתי שאני מוכן, שאני העליתי בדעתי שאני אשלם פה שקל? פשוט המלווה לא האמין שהלווה יחזיר לו, כי הוא לא מכיר אותו. הוא לא יודע אם הוא אדם ישר ונאמן. אני מכיר אותו, אני יודע שהוא אדם ישר ונאמן. שהוא ישלם, ודאי. אז לכן הייתי מוכן להתחייב, אבל גם כשהתחייבתי, לא העליתי בדעתי לרגע שאני באמת בסוף ישלם את זה. אז זאת אומרת, הוא בעצם אומר, אני מעולם לא הסכמתי לשלם. אני סך הכל רציתי להביע את הערכתי לשכנע את המלווה שזהו איש נאמן, אז אמרתי שאני מתחייב, אבל לא באמת התכוונתי לזה. אז זה כמו אסמכתה, זה כמו שאדם מתחייב בהתחייבות שהוא לא באמת מתכוון לה. אז כדי להוריד את החיסרון הזה, אז אומר רב אשי שיש לו גם הנאה. שהוא לא יכול להגיד, מה פתאום שאני יסכים לשלם סתם כסף. אז אומרים לו, זה לא סתם כסף, אתה גם נהנה פה. הייתה לך פה הנאה שהאמינו לך. אנשים בשביל הנאה מוכנים לשלם, ולכן אנחנו משוכנעים שכשהתחייבת, אתה כן הסכמת להוציא כסף, כי קיבלת פה תמורה הנאה. אז זאת אומרת ככה, יש כאן בעצם שתי סיבות למה הערב מחויב לשלם. הוא אומר, קודם כל הסיבה העיקרית והבסיסית למה הוא חייב לשלם, כי בגללו הבן אדם הוציא כסף. וזה דומה, סיבה דומה למלווה. כמו לווה שלווה כסף מעמל והוא חייב, מתחייב לשלם בלי קניין, לא צריך קניין. עצם זה שהוא הביא לו 1,000 שקל, זה כבר מחייב אותו להחזיר לו את ה-1,000 שקל, לא צריך קניין. אז אותו הדבר גם כאן, הסיבה שלא צריך קניין, זה בגלל שיצא כסף על פיו. ואת הסיבה שלה, את הטעם של ההנאה, צריך בשביל סיבה אחרת, כי אם הוא יגיד, מה פתאום, אני לא הסכמתי סתם בחינם לתת 1,000 שקל, אז אומרים לו, זה לא בחינם, גם אתה נהנית מזה. מה הנפקימינה בין שתי הסברות האלו? אומר הרבה, חנוק, אם המלווה חנק את הלווה, ובעקבות זה הערב התחייב לו, זה הנפקימינה, האם בהתחייבות כזו צריך קניין, או לא צריך קניין, זה הנפקימינה. לפי הטעם של הריטבו, שהוא מוכן להתחייב כי יש לו הנאה, אז גם פה יש לו הנאה. כי בעקבות ההתחייבות שלו, אז הוא הניח לו. וזה מה שהוא רצה. היה כאן מצב שהוא חנק אותו, הוא רצה לעזור לו, הוא רחם עליו, ובעקבות ההתחייבות נשמעו לו והניחו לו ועזבו אותו. אז זה, זה אז בזכות הענה הזו הוא גמר, והייתה כאן, הייתה לו מוכנות לגמירו דעת לשעבד את עצמו. אבל לפי הטעם של הנימוק יוסף, שהסיבה שלא צריך קניין זה בגלל שהוא הוציא כסף על פי, אז זה, כאן לא היה הדבר הזה. הוא לא הוציא כסף על פיו, הוא נתן לו את ההלוואה בלי הערבות. וכעת הוא לא הוציא כסף על פיו. אז מה פתאום שהוא יסכים להשתעבד? וההנאה שהוא נהנה זה לא מספיק לפי הנימוקי יוסף. זה לא מספיק כדי שיהיה לו גמירות דעת לשבת את עצמו. ההנאה רק מועילה להוריד את החיסרון של האסמכתה. שהוא לא יוכל להגיד, לא הסכמתי בכלל להתחייב סתם כסף לחינם. אז הוא אומר לו, זה לא לחינם, אתה נהנית מזה. אבל בשביל שיהיה גמירות דעת לשעבוד, אז יש רק אחד מהשניים. או שיעשה מעשה קניין, שזה יוכיח גמירות דעת, או שיהיה חיסרון כסף, וזה מה ש... יכריח אותו לומר שהייתה כאן גמירות דעת. סליחה, יכריח אותו להודות שהייתה כאן גמירות דעת, כי אתה בטח מבין שאדם לא מוציא כסף סתם לחינם, ואם אתה התחייבת אבל סמך זה הוא הוציא, אז אתה צריך להבין שזה רציני, זה לא משהו שאתה יכול להגיד אחר כך לא התכוונתי. אז אם נסכם את זה שוב, אז יוצא ככה, שלפי הבבלי, כדי שאדם יהיה לו מוכנות לגמירות דעת, אז צריך משהו חזק להוכיח גמירות דעת, וזה או מעשה קניין, או שבגללו מישהו הפסיד כסף, זה רק שני הסיבות האלו יכולות להיות הוכחה לגמירות דעת. מה שאין כן, לפי הירושלמי, לא צריך סיבות כאלו חזקות בשביל הוכחה לגמירות דעת, מעשה קניין ושמישהו יוציא כסף על פיו, אלא מספיק שהוא נהנה שיש לו הנאה בעניין, זה כבר מספיק כדי להוכיח גמירות דעת. ואיזה הנאה מספיקה? אז בשעת ההלוואה, ההנאה היא הנאה יותר אישית, שבגללו, בגלל שהאמינו לו וסמכו עליו, בן אדם הוציא כסף, זה באמת הנאה שיש לה באמת רגש חזק. אבל הרבל לוקח את העיקרון הזה ואומר ש... לפי הירושלמי, לא רק הנאה כזו, אגואיסטית כזו, שיש שם אגו, שהאמינו לי ובזכותי הוציאו כסף, אלא אפילו הנאה יותר חסידי שכזה, הנאה יותר חסידית, שבגללו הפסיקו לצייר יהודי. גם זה הנאה. עכשיו, זה חידוש של הרבה, כי שמואל לא אמר את זה, הוא דיבר על הנאה כזו שיש בו אגו, שהאמינו לו. והרבה לוקח את העיקרון הזה ואומר שגם לפי העיקרון הזה, שאתה אומר שבשביל הנאה אדם מוכן לשעבד את עצמו ולהתחייב, אז גם, אז הוא אומר שלפי הירושלמי גם הנאה כזו של חסיד, הרי מה זה הנאה? הנאה של חסיד שבזכותו מישהו ניצל מצער, זה גם הנאה שמספיק חזקה כדי שהוא יסכים לשעבד את עצמו. מה זה אומר מבחינת עבודת השם הרוחנית? עם ישראל נמצאים במצב שהם חנוקים, והם לא עומדים בהתחייבויות שלהם, ויש עליהם תשלומים כבדים שהם לא מצליחים לשלם אותם. אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה הקדוש ברוך הוא הערב שיכול לקחת על עצמו את ההתחייבות הזו לשלם מה שאנחנו לא יכולים, מה שאנחנו לא עומדים בהתחייבויות שלנו. והשאלה רק, מה צריך לקרות כדי שהקדוש ברוך הוא באמת ייקח על עצמו את השיעבוד? אז כאן יש הבדל בין הבבלי לירושלמי. לפי הבבלי, מה שצריך לקרות זה שהוא יעשה קניין, שיוכיח את הרצינות שלו, שהוא באמת מוכן לקחת את ההתחייבות הזו. נו, אז זה אומר שעם ישראל צריכים לעבוד קצת כדי לשכנע את הקדוש ברוך הוא שיקח על עצמו את הערבות הזו. צריכים לתבוע, לבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה, הקדוש ברוך הוא, תראה, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא עומדים בזה, תעזור לנו, בבקשה, תובעים מהקדוש ברוך הוא, בבקשה, תתחייב במקומנו, מה המשמעות של להתחייב במקומנו, תן לנו את הכוחות הדרושים להתגבר על כל המכשולים ועל כל היצרים, תוציא אותנו מהגלות הזו, תביא אותנו כבר אל הגאולה. אבל לפי הירושלמי לא צריך להתאמץ כל כך כדי להביא את הקדוש ברוך הוא לקחת על עצמו את ההתחייבות, גם לא צריך להוכיח גמירות דעת, אלא מספיק שאנחנו נצעק עד מוסי, ואנחנו נראה, והקדוש ברוך הוא יראה את הסבל שלנו, את הצער שלנו, כמה אנחנו סובלים, וכמה צער יש לנו מהגלות הזו, זה לבד כבר יביא את הקדוש ברוך הוא מעצמו לסייע ולעזור ולקחת על עצמו את השיעבוד. כי זה עניינו של חסיד שהוא מרגיש את האחדות, מתוך האחדות הוא מרגיש את הצער של השני, וזה לבד כבר מציק לו עד כדי כך שהוא מוכן להתחייב גם בדבר שמן הדין הוא לא היה חייב בו. והשיעבוד הזה שהקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו, יביא בסופו של דבר שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגלות, ויביא לנו מיד את הגאולה האמיתית ושלמה, ויבנה את בית המקדש השלישי, שזה כל העניין של מסכת בבא בתרא, גלות השלישית, להוציא אותנו מהגלות השלישית, ויביא אותנו לגאולה האמיתית והשלמה, הבית השלישי, שיבנה במהרה בימינו ממש.